Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 146, ה-1 באוגוסט 2014. ההיסטוריה האמיתית מאחורי משחקי הכס. הפרק בחסות מנורה מבטחים מציע למאזיני עושים היסטוריה בדיקה פיננסית מקיפה של תיק החיסכון הפנסיוני שלכם ובחינם. וגם בחסות אקסלנס, חברה לייעוץ משכנתאות, המציעה אתר אינטרנט לניהול המשכנתה, ואת האפשרות לחסוך לכם עד מאות אלפי שקלים. וגם בחסות פיירבלייד, המספקת את כל שירותי ההבטחה, זמינות וניטור, שאתר האינטרנט שלך צריך. הכל במקום אחד. בעבודה שלי יש מסורת של מתיחות. למשל, אם מישהו משאיר את המחשב שלו פתוח, מישהו אחר יכול להחליף לו את הסיסמה, להעלים לו אייקונים משולחן העבודה, שיגועים שכאלה, אתם יודעים. הכל נעשה ברוח טובה כמובן, כולם מודעים למסורת הזו ואף אחד לא כועס או מתעצבן. יש רק עבירה אחת שאין עליה מכילה. אסור בשום פנים ואופן לעשות ספוילר לפרק הבא של משחקי הכס. זה כבר יותר מדי. אתה יכול לרצף למישהו את המשרד בפתקים דביקים על כל הקירות, כולל התקרה, אבל אם תספר לו מי עומד למות בפרק הבא של הסדרה, עברת את זה. אני חושב שרבים מהמאזינים מעניינים לעצמם בהבנה. משחקי הכס היא אחת מסדרות הטלוויזיה המצליחות ביותר בשנים האחרונות. 30 מיליון איש, אולי יותר, צופים בכל פרק, והיא זוכה לביקורות מהללות ולפרסם רבים. בפרק זה של עושים היסטוריה, אני אספר על ההיסטוריה האמיתית שמאחורי העלילה המפותלת והמרתקת של הסדרה. לפני שנמשיך, אני אקדים ואבהיר שאין חובה להכיר את משחקי הכס כדי ליהנות מהפרק. אני יוצא מנקודת הנחה שרוב המאזינים אולי שמעו על הסדרה, אבל רק חלק קטן מהם צפה בכולה או בחלקה. משחקי הכס מבוססת על סדרת ספרי פנטזיה בשם שיר של אש וקרח מאת הסופר ג'ורג' אר אר מרטין. משחקי הכס, Game of Thrones, למעשה משחק הכסים, הוא שמו של הספר הראשון בסדרה. העלילה עוקבת אחר שבע משפחות אצולה הנלחמות על השליטה ביבשת הדמיונית Westeros, מאבק רווי באלימות, בתככים ובבגידות. במקביל, הולכת וקרבה סכנה גדולה מצפון, יצורים מסתורים ומפלצתיים שמאיימים לפלוש לווסטרוס ולהשמיד את תושביה. כל מה שמפריד בין הדרום המסוכסך ובין האיום מהצפון היא חומת קרח אדירה וקבוצת לוחמים שמפטרלת עליה. ההצלחה הגדולה של משחקי הכס מסמלת את שיאה של מגמה מעניינת בעולם הספרות הבדיונית. עולם הסיפור של משחקי הכס מזכיר מאוד את תקופת ימי הביניים של לפני כ-1,000 שנים, בתוספת קסמים, דרקונים ויצורים מיתולוגיים אחרים, ומכאן שהיא שייכת בבירור לז'אנר הפנטזיה. עד לפני כ-50 או 60 שנה, ספרות פנטסטית נחשבה לז'אנר נחות, שמתאים פחות או יותר רק לילדים, ומבוגרים מעטים התעניינו בסיפורים אודות אבירים, טירות ודרקונים. סדרת שר הטבעות של טולקין פרצה את המחסום הספרותי, הביאה את ז'אנר הפנטזיה גם אל הקוראים המבוגרים, ודחפה ליצירת תת תרבות עשירה של ספרים, משחקי תפקידים ומשחקי מחשב פנטסטיים. משחקי הכס לוקחת את השינוי הזה אל הקיצוניות השנייה. היא רוויה באלימות קשה ובעירום בוטה, הכי רחוק שאפשר מהפנטזיות הילדותיות כביכול שלפני 50 שנה. ההשראה לסדרה, סיפר מרטין, הגיע לו ממשחקי דמיון שאהב לשחק בילדותו. ציטוט: כשהייתי ילד בניו ג'רזי, גרתי בשיכונים צפופים, ואסור היה לנו להחזיק בכלב או בחתול. חיות המחמד היחידות שיכלתי לגדל היו צבים. אז הייתה לי טירת צעצוע מלאה בצבים קטנים, נתתי לכולם שמות, וכיוון שהם חיו בתוך טירה, החלטתי שכל הצבים הם אצילים ואבירים, והמצאתי סיפורים על איך הם הורגים אחד את השני, ובוגדים זה בזה בזמן שהם נאבקים על השליטה בממלכה. אז משחקי הכס בעצם החלה עם צבים, ורק מאוחר יותר החלטתי להחליף את הצבים בבני אדם. סוף ציטוט. מרטין קיבל את ההשראה לסדרה ממקורות רבים. אגדות ומיתולוגיות של שבטים גרמנים, סגות איסלנדיות, סיפורי אלף לילה ולילה, וגם היסטוריה אמיתית כמו סיפורה של האימפריה המונגולית ופלישת המוסלמים לאירופה. מתוך המגוון הרחב של אירועים ודמויות היסטוריים שהיוו השראה לעלילה, בחרתי להתמקד במקור אחד בלבד. וסטרוס של משחקי הכס הוא אי השוכן לחופי יבשת גדולה ורצועת מים צרה מפרידה ביניהם. ממערב לווסטרוס משתרע ים השקיעה רחב הידיים שאיש לא הצליח לחצות אותו מעולם. אם התיאור הזה נשמע לכם מוכר, אז זה לא במקרה. וסטרוס היא המקבילה הדמיונית של בריטניה, שתעלה הצרה מפרידה בינה ובין אירופה, והאוקיינוס האטלנטי רחב הידיים מקיף אותה ממערב. וסטרוס הספרותית גדולה בהרבה מבריטניה, אבל אל הדמיון הגיאוגרפי מצטרף, כפי שמיד נבחח, דמיון ברור גם אל ההיסטוריה של בריטניה. בחרתי להתמקד בהיסטוריה של האיים הבריטים משתי סיבות. הראשונה היא שאני באופן אישי אנגלופיל, חובב נלהב של ההיסטוריה, התרבות וההומור הבריטי. השנייה, שמדובר בהיסטוריה מרתקת במיוחד. וסטרוס הפרה-היסטורית, זו שלפני בועם של בני האדם, מתוארת בספרים ובסדרה כארץ מסתורית שיצורים מיסטיים ומפלצות מיתולוגיות הכלסו אותה. גם האיים הבריטים היו ממש בקצה היקום המוכר עבור האירופאים בעת העתיקה, ונחשבו בתור ארץ מסתורית ולא נודעת. התעלה שהפרידה בין אירופה והאיים הבריטים הייתה מחסום טבעי שרק ספנים מעטים יכלו לחצות אותו, ולא הרבה היה ידוע ליוונים הקדמונים ולפני תקופתם על השבטים הברברים שחיו באי. הניתוק מהיבשת השפיע באופן דומה גם בכיוון ההפוך. למרות שהכתב הומצא במזרח התיכון כבר כ-4,000 שנים לפני הספירה, הבריטונים באי לא שמעו עליו אפילו בימיו של ישו. על אף הניתוק שנכפה עליהם, הצליחו הבריטים במרוצת השנים להיחלץ מהפיגור הטכנולוגי והתרבותי האדיר ולהפוך לאחת האימפריות האדירות והדומיננטיות ביותר שידע עולמנו. במשחקי הכס, ההיסטוריה של וסטרוס מתחילה עם פלישתם של בני האדם הראשונים שהגיעו מהיבשת המרכזית. הם נלחמו בתושבי המקוריים של וסטרוס, יצורים מיתולוגיים בשם ילדי היער, ניצחו אותם וכבשו את האי. ההיסטוריה הבריטית, זו הכתובה בכל אופן, נפתחת עם נחיתתם של החיילים הרומאים הראשונים על אדמת האי. למרות שמונומנטים אדירים, כדוגמת סטונהג' המפורסם, הוקמו אלפי שנים קודם לכן, כמעט כל מה שאנחנו יודעים על תושביהם המקוריים מגיע אלינו במכתבים וספרים שהשאירו הרומאים אחריהם, כולל אפילו השם שהעניקו לתושבי האי, קלטים. יוליוס קיסר היה גנרל שפיקד על החזית המערבית של האימפריה הרומית האדירה. בשנת 55 לפני הספירה סיים קיסר לכבוש את גליה, צרפת של ימינו, ומסיבות פוליטיות שונות חיפש תירוץ מתקבל על הדעת לא לחזור לרומא, אלא להמשיך במערכה הצבאית. המסתורין של האיים הבריטים משך את תשומת ליבו. הרומים לא ידעו הרבה על הנעשה בבריטניה, אבל הסוחרים המעטים שביקרו בה טענו שמדובר בארץ עשירה מאוד במחצבים ובמתכות כמו בדיל למשל. קיסר החליט לנצל את ההזדמנות. הוא אסף שני לגיונות וחצה את תעלת למנש. הפלישה הרומית שהחלה כמעט כלאחר יד לא השיגה תוצאות מרשימות במיוחד. קיסר נתקל בלוחמים מקומיים, ניצח אותם בקרב קטן והחליט שבשביל ניסיון ראשון זה מספיק. הוא חזר לאירופה ודיווח לסנאט הרומאי על הקמפיין הצבאי מעבר לים. הסנאט התרשם מאוד מתעוזתו של הגנרל, אבל הבריטים לא ממש התרגשו מהעניין. שנה לאחר מכן, ב-54 לפני הספירה, חזר יוליוס קיסר לאיים הבריטים לסיבוב נוסף, הפעם עם 5 לגיונות. הפלישה הזו הייתה מעט מוצלחת יותר, וקיסר הצליח לגרום למספר שליטים מקומיים להבטיח שישלמו מיסים לאימפריה, אבל הגנרל המאוכזב כתב לסנאט שלדעתו השמועות על העושר והשפע באיים הבריטים היו מוגזמות, ושאין סיבה של ממש לכבוש אותם. כמעט 100 שנים חלפו עד שהרומאים הפנו את מבטם מערבה בשנית. בשנת 43 לספירה החליט הקיסר קלודיוס לפלוש בשלישית אל האיים הבריטים, וגם הפעם הסיבה המרכזית לכך הייתה צורך פוליטי בהישג צבאי מרשים, יותר מאשר צורך ממשי בטריטוריה חדשה לאימפריה. קלודיוס חצה את התעלה עם 4 לגיונות, והפעם הצליח להביא לרומאים הישג צבאי ממשי. הוא כבש שטחים נרחבים, הקים מבצרים, ובמהלך 30 השנים הבאות חיזקו הרומאים את שליטתם בפרובינציה החדשה בריטניה וביססו אותה. הכיבוש הבריטי שינה את פני האיים הנידחים מקצה לקצה, וניתן להבחין בהשפעותיו גם כיום. למשל, הרומאים סללו דרכים ארוכות ורחבות ידיים כדי להקל על תנועת הלגיונות החמושים. הדרכים האלה תרמו גם למסחר האזרחי והחזיקו מעמד במשך מאות רבות של שנים. מרבית הערים הקיימות ששמן מסתיין בצ'סטר או קסטר, כמו מנצ'סטר למשל, הן ערים רומיות במקור. פירושה של המילה הלטינית קסטרה הוא אזור מבוצר או חלקה צבאית. לונדון עצמה הפכה לעיר מרכזית בתקופת הרומאים, ורבים מהמקומיים העריצו את התרבות הרומאית המתקדמת, לפחות ביחס לתרבויות ברבריות אחרות שרווחו במקומות נידחים יותר באיים. לא כל תושבי האיים קיבלו את הרומאים בזרועות פתוחות כמובן. לאורך מאות שנות הכיבוש הרומאי התחוללו מרידות מקומיות רבות, כשראשי שבטים נאבקו על עצמאותם תחת מגפיו הכבדים של הקיסר. כל המרידות דוקעו פרט לאזור מסוים אחד. בסדרת הטלוויזיה מתואר האזור הצפוני של וסטרוס כטריטוריה מסתורית ובלתי נודעת, שמי שחיים בהם ברברים מסוכנים ויצורים מפלצתיים. הברברים המסוכנים של צפון בריטניה היו הסקוטים. עם מרדן, עיקש והקשה עורף, שהרומאים לא הצליחו להכניע, ולא בגלל שלא ניסו. הלגיונות הרומאים לחמו בשבטים הסקוטים פעמים רבות, אבל גם כשהצליחו לנצח אותם בשדה הקרב, הם גילו שהם לא יכולים לבסס שליטה ארוכת טווח בחבל הארץ ההררי והקפוא, ובתוך זמן קצר יחסית נעדפו בחזרה דרומה. אפשר לומר שכיבוש סקוטלנד הפך במידה מסוימת להיות הגביע הקדוש של הגנרלים הרומאים לאורך הדורות. בשנת 122 לספירה הגיע הקיסר אדריאנוס לביקור בפרובינציה המערבית והחליט להקים חומה גדולה שתחצוץ בין הדרום המתורבת והצפון הברברי. המהירות המפתיעה שבה הוקמה החומה היא עדות לעוצמתה של האימפריה. בתוך 6 שנים בלבד מתחו הרומאים חומה שחצתה את צפונה של בריטניה מחוף לחוף בכיוון מזרח-מערב באורך של 119 קילומטרים. גובהה של החומה היה רק 5 מטרים, נתון שנשמע לא מרשים בפני עצמו, אבל במקומות רבים לאורך הדווי הוקמה החומה על מצוקים בגובה 10 מטרים, שהיוו בפני עצמם מכשול קשה למעבר. בכל 1.5 קילומטר הוקם מחנה קבע שהכלס כמה 10 חיילים, ובכל 8 קילומטרים נבנה מבצר גדול ובו מאות חיילים, בית חולים, סדנאות לשריון וכלי נשק ועוד. הלוחמים שאישו את החומה הגיעו מכל קצוות האימפריה, אפילו מאזור עיראק של ימינו. חלקים נרחבים מחומת אדריאנוס שרדו עד את תקופתנו, והיא מוגדרת כאתר מורשת עולמית של אונסקו. ג'ורג' אר אר מרטין ביקר בחומה, ורעיונות עיתונאים סיפר שכשעמד על האבנים העתיקות והביט אל הרי המושלגים של סקוטלנד, שאל את עצמו מה עבר במוחם של החיילים הרומאים שעמדו על אותם האבנים לפני 2000 שנה, נשאו מבטם אל הארץ הלא מוכרת בצפון, והמתינו למתקפה של ברברים מסוכנים שעלולה להגיע בכל רגע. את תחושת החשש מהבלתי נודע שממתין מעברה השני של חומה אדירה, הוא ניסה ללכוד בתיאורים של החומה הגדולה שחוצצת בין וסטרוס הדרומית והצפון המפחיד. על אף שהייתה קו גבול ברור, חומת אדריאנוס לא מנעה מהרומאים לנסות לפלוש צפונה שוב ושוב גם לאחר שהוקמה. למעשה, חומה נוספת וקטנה יותר נבנתה מאוחר יותר צפונית לחומת אדריאנוס. השאלה אם כן, אם הרומאים עצמם לא ראו בחומה הקבועה גבול ממשי לשטחי האימפריה, ולא התכוונו שהיא תחצוץ באופן קבוע בינם ובין הברברים המסוכנים מצפון, מה היה הטעם בבנייתה מלכתחילה? הסופרים הרומאים לא השאירו אחריהם תיעוד של הרציונל מאחורי הקמת חומת אדריאנוס, אבל אפשר להעלות כמה ניחושים מושכלים. הסיבה הראשונה הייתה רצונו של הקיסר אדריאנוס להפגין את כוחו ואת העוצמה שלו באמצעות מונומנט רחב ידיים. סיבה אפשרית נוספת הייתה שאדריאנוס חשב אולי שהאימפריה התרחבה לשטחים חדשים מהר מדי, וביקש לסמן קו גבול זמני שאפשר יהיה לגבש ולבסס את עוצמתה של האימפריה באזורי הספר המרוחקים. סיבה אפשרית נוספת קשורה לתרבות ולצרכים הפוליטיים הפנימיים של האימפריה. בניית חומות או קווי מבצרים בגבולות הייתה אסטרטגיה מקובלת בקרב הרומאים, אבל לאו דווקא משיקולים הגנתיים תיאוריים. בין הקיסרים והגנרלים שהנהיגו את הלגיונות בקרב, שרר חוסר אמון בסיסי ומתמיד. חוסר האמון נבע מהעובדה שמנהיגים צבאיים מצליחים היו מאז ומתמיד נערצים על ידי העם, ולכן גנרל חזק עם צבא גדול היווה איום ברור על יציבות השלטון. על כן העדיפו הקיסרים לפזר את הצבא ולדלל אותו על פני חומות ארוכות ומבצרים מרוחקים. השיקולים האלה היו נכונים ביתר סט בבריטניה. בריטניה הייתה חזית מרוחקת מאוד מרומא, בעלת איום מתמיד מצד הברברים הסקוטים, ומסיבה זו חנו בה באופן קבוע מספר גבוה יחסית של לגיונות. העובדה הזו הביאה לכך שדווקא בבריטניה הנידחת צמחו כמה מהגנרלים החזקים והדומיננטיים ביותר בהיסטוריה הרומית, שהפכו מאוחר יותר לקיסרים. שתי דוגמאות בולטות הן הקיסרים אספיסיאנוס וקונסטנטין. אספיסיאנוס התבלט כמנהיג צבאי מוכשר בקמפיין הכיבוש הראשון של קלאודיוס בבריטניה. בעקבות ההצלחה הזו הוא נשלח מאוחר יותר לדכא את המרד שפרץ ביהודה, ומשם המשיך לכס הקיסר ברומא. 300 שנים מאוחר יותר גייס הגנרל קונסטנטין את חייליו בבריטניה כדי להשתלט על הקיסרות, והחליט להפוך את הנצרות לדת הרשמית של האימפריה. אגב, את הנצרות בסדרה, מפרט את הדת הקתולית, מייצגת בסדרת הטלוויזיה הדת של השבעה, שמכונה גם האלים החדשים. כבר במהלך המאה השלישית והרביעית לספירה, סבלה האימפריה הרומית מהתקפות חוזרות ונשנות של ברברים מכיוון אסיה וצפון אירופה, וממלחמות אזרחים רבות שהקיזו את דמה והחלישו אותה. בשנת 410, כשעמדה הפרובינציה הבריטית בפני פלישת שבטים ברברים, שלח המושל המקומי מכתב לקיסר ובו תחינה לסיוע צבאי. הקיסר שלח לו בחזרה מסר חד משמעי. אתם לבד, הגנו על עצמכם בכוחות עצמכם. זה היה אקורד הסיום הרשמי לשלטון הרומי בבריטניה, והאם שקעו לתוך תקופה ארוכה בת מאות שנים של התפוררות ואנרכיה שלטונית. התקופה הזו מכונה התקופה האפלה, Dark Age, שכן מעט מאוד מכתבים או תיאורים כתובים אחרים שרדו ממנה. פרק בחסות אקסלנס, חברה לייעוץ משכנתאות. אני באופן אישי לא מאמר. זה לא משהו אידיאולוגי. פשוט אף פעם לא זכיתי בהגרלה. אף פעם. לא הפרס החמישי בטוטו, לא בינגו במסיבות יום הולדת של כיתה ו', כלום. לדעתי, הסיכוי לא לזכות באף הגרלה אף פעם הוא כל כך נמוך, שזה כמעט כמו לזכות בלוטו, אבל להפך. אז אני גם לא אוהב לאמר על המשכנתא שלי. כשאתם חותמים על משכנתא, אין לכם שום דרך לדעת מה יהיה שיעור הריבית בעוד 20 שנה, ואיזה מסלול יהיה הכי משתלם אז. הימור שגוי יכול לעלות הרבה מאוד כסף בעתיד. אבל בעזרת הטכנולוגיה העכשווית, אין עוד צורך לאמר. אקסלנס, חברה לייעוץ משכנתאות, מציעה לכם שירות ניהול משכנתא מקוון. אתר אינטרנט שבו תוכלו לעקוב אחרי המשכנתא שנטלתם באופן שוטף ולבדוק אם המסלולים והרביות שבחרתם עדיין אופטימליים או שאולי החלפת מסלול תאפשר להפחית מההחזר החודשי. שירות מועיל, והכי חשוב, ההרשמה אליו בחינם. גילשו לאתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.co.il, לחצו על הבאנר של אקסלנס והזינו את הפרטים שלכם בטופס ההרשמה. נציג של אקסלנס יחזור אליכם בהקדם. ועכשיו, בחזרה לפרק. היעלמות הרומאים יצרה וקום שלתוכו נשאבו עמים אחרים. הסקסונים והאנגלים, שבטים שהגיעו מאזור גרמניה של ימינו, פלשו לבריטניה והתיישבו בה. כמו במקרה של הרומאים, גם הפלישה האנגלו-סקסית עיצבה את התרבות המקומית והשפיעה עליה באופן ניכר. זהו מקורה של המילה אנגליה, כשמו של חבל הארץ המפורסם, וזהו מקורה של השפה האנגלית. במאה השביעית, נוצרו שבע ממלכות אנגליות וסקסוניות, שמכאן ואילך התחרו ונלחמו ביניהן ללא הרף על השליטה באים הבריטים כולם. המאבקים הפנימיים בין שבע הממלכות, יחד עם מאורע משמעותי נוסף שעליו ארחיב מיד, הן ההשראה המרכזית לעלילת משחקי הכס, בשבע בתי הצולה נלחמים זה בזה על כס הברזל האיקוני. אחד העמים הבולטים בעולם של משחקי הכס הוא עמם של האיירון בורן, ילודי הברזל בתרגום חופשי. האיירון בורן נחשבים ללוחמים עזי נפש באופן יוצאי דופן, המסוגלים להילחם גם ביבשה וגם בים. סגנון הלחימה שלהם הוא זה של פשיטות מהירות ומפתיעות, והם נזרים בסירות רחבות ושטוחות המסוגלות להפליג גם במעלה נהרות. ההשראה הברורה לאיירון בורן הם הוויקינגים, שבטים דנים ונורווגים, שבמאה השמינית היו ידועים כלוחמים אכזרים וספנים מעולים. הוויקינגים יצאו למסעות כיבוש ארוכי טווח, כולל המזרח התיכון וחופי צפון אפריקה. גם בריטניה לא חמקה מנחת זרועם של הוויקינגים, כאשר החלו לפשוט על האיים במאה השמינית לספירה. 400 שנים של אנרכיה ומלחמות פנימיות בין שבע הממלכות לא אפשרו לבריטים להתגונן כראוי, והוויקינגים בזזו מנזרים וכפרים רבים. במאה התשיעית גייסו הוויקינגים צבא גדול במיוחד והצליחו לכבוש חלקים גדולים מבריטניה. דווקא המכה הכואבת שספגו הבריטים מצד הוויקינגים הייתה זו שסייעה להם לעשות את הצעד הראשון לקראת עתיד מזהיר יותר. אלפרד מלך וסקס, הידוע יותר כאלפרד הגדול, הצליח לאסוף צבא משמעותי ולהביס את הוויקינגים בקרב מכריע. אלפרד והוויקינגים חתמו על הסכם שלום שהעניק לפולשים אזורים נרחבים במזרח ובצפון האי, אבל בתקופת השקט ששררה בעקבות ההסכם, איחד אלפרד את הממלכות היריבות והחפיף אותן תחת מרותו לממלכה אחת גדולה. השלטון המרכזי החזק של אלפרד ויורשיו הביא את בריטניה לעידן פריחה וסגסוג, חינוך מסודר, מסחר ענף, צבא חזק ועוד. היתרונות שיצר השלטון המרכזי החזק בשילוב התשתית והמורשת התרבותית שהותירו אחריהם הרומאים, סייעו לצמצם את הפער התרבותי ביחס למדינות אירופיות שנוצר כתוצאה מהבידוד והריחוק של בריטניה. במאות העשירית וה-11 המשיכו הוויקינגים להיות כוח משמעותי ורב השפעה בבריטניה. הכובשים הדנים התיישבו באנגליה, נטמעו באוכלוסייה הכללית, ועל אף שכוחם הפוליטי נחלש בזמנים מסוימים, הם השפיעו רבות על התרבות המקומית. הוויקינגים הפכו להיות כוח רב השפעה גם בצפון צרפת. פלישה ויקינגית לצרפת במאה העשירית הפכה להתיישבות של קבע, וגם שם נטמעו הסקנדינבים בתרבות המקומית. הם כינו את עצמם נורמנים, מלשון נורפמן, אנשי הצפון, ואת ארצם נורמנדי. בשנת 1066 הלך לעולמו אדוארד מלך אנגליה, המכונה גם אדוארד המבדה, אדוארד דה קונפסור, בזכות אמונתו הנוצרית העזה. לאחר מותו עלו אל הבמה שלושה אנשים שנאבקו ביניהם על כתר המלוכה. הראשון היה הרולד גודווינסון, חתנו של אדוארד, השני היה הרלד הרדרה, הוויקינגי, מלך נורווגיה. הרלד פלש לבריטניה עם צי של כ-300 ספינות, אבל הובס ונהרג בקרב עקוב מדם על ידי הרולד האנגלי. המתמודד השלישי על הכתר היה ויליאם הראשון, דוקס נורמנדי. גם לו היו קשרים משפחתיים עם מלך המנוח אדוארד המוודא, ולאחר שמסד את כוחו והשפעתו בארצו, הפנה את מבטו אל מעבר לתעלה. הוא פלש לאנגליה עם צבא נורמני גדול. להרולד לא הייתה שהות להתאושש, רק 3 שבועות חלפו מאז הקרב הקשה מול הוויקינגים, והוא כבר נאלץ למהר דרומה כדי לפגוש את הצבא הנורמני הפולש. הצבא האנגלי המותש לא הצליח לעמוד מול כוחם של הנורמנים, והובס בקרב שנערך לא הרחק מהעיירה הייסטינגס שבדרום אנגליה. הרולד נהרג, וויליאם המשיך במסע כיבושים מזהיר והחלטי שהקנה לו את הכינוי וויליאם הכובש, וויליאם דה קונקורר. הדמות המקבילה לוויליאם הכובש במשחקי הכס היא זו של אגון הכובש. בדומה לוויליאם, גם אגון פלש של וסטרוס מהיבשת והשתלט על חלקים נרחבים ממנה בתוך 2 בלבד. שושלת המלוכה שייסד וויליאם הכובש החזיקה מעמד במשך כ-300 שנים רצופות, וכתר המלכות עבר בירושה מדור לדור. השלטון המרכזי המשיך להיות יציב ואיתן יחסית, אבל בתקופה הארוכה מאז הכיבוש הנורמני התחוללו שינויים חברתיים עמוקים בבריטניה. השינוי הגדול ביותר נזקף לחובת מגפת המוות השחור, שקטלה כמעט ממחצית התושבים בבריטניה ויצרה מחסור חמור בידיים עובדות בשדות ובתעשייה. האצילים העשירים, שעד אז לא ספרו את פשוטי העם, נאלצו להעניק תנאים טובים כדי למשוך את העיקרים לעבוד באחוזותיהם, וכתוצאה מכך כוחם של שכבות הביניים והשכבות הנמוכות התחזק בהתמדה. אך עם זאת, האצילים עדיין החזיקו בידיהם עוצמה רבה. פרט לאדמות ולאושר שהם צברו לאורך הדורות, לבתי אצולה רבים היו גם צבאות פרטיים שסייעו להגן על האינטרסים שלהם כנגד האינטרסים של השלטון המרכזי. נדרש אירוע מכונן וטראומטי במיוחד כדי להחליש במידה ניכרת את עוצמת בתי האצולה. מלחמת השושנים הייתה אירוע מכונן וטראומטי שכזה. מבין כל האירועים והדמויות ההיסטוריות מתוך עברה של בריטניה שתיארתי עד כה, מלחמת השושנים היוותה את ההשראה הברורה ביותר לג'ורג' מרטין כשכתב את משחקי הכס. שורשיה של מלחמת השושנים תמונים במותו של המלך אדוארד השלישי בשנת 1377. אדוארד השלישי היה צאצא ישיר של וויליאם הכובש, כך שלאיש לא היה ספק באשר לזכותו על הכתר, אבל לא כך ניתן לומר על יורשיו. לאדוארד השלישי היו 3 בנים. הבן הבכור היה אדוארד הנסיך השחור. הבן השני היה ג'ון דוקס לנקסטר, הבן השלישי אדמונד דוקס יורק. אני אקדים ואציין שהשמות כאן עלולים להיות מבלבלים מאוד. האצולה הבריטית לא חזקה בתחום המקוריות, וכמעט לכולם קראו אדוארד, ריצ'רד או הנרי. לכן, אני אשתדל לשים דגש על התואר של האדם שעליו אספר, או על המספר שלו, דהיינו אדוארד השלישי או הנרי הרביעי. הנסיך השחור, שהיה היורש החוקי לכתר, הלך לעולמו בטרם עת שנה לפני המלך עצמו, ולכן עברה המלוכה לבנו, ריצ'רד השני. לרוע המזל, ריצ'רד השני היה רק בן 10 כשעלה לשלטון, ולכן מי ששלטו על הממלכה בפועל היו יועציו. נוצר אם כן מצב בעייתי מאוד. מצד אחד ישנו מלך צעיר וחלש, ומצד שני יש 2 נסיכים חזקים שלכל אחד מהם טענה מסוימת לכתר האנגלי, דוקס לנקסטר והדוקס מיורק. גם כשהתבגר המלך ריצ'רד השני, לא השתפר המצב באופן משמעותי. לריצ'רד יצא מוניטין של מונח תחכן, חולה נפש, אגומניאק שתלטני, שדואג יותר למראה שלו ולבגדים שלבש מאשר לרווחת ממלכתו. אופיו הבעייתי של ריצ'רד, לצד התחכנות הבלתי פוסקת של יועציו, עוררו עליו את כעסם של בתי האצולה האחרים והביאו לחיכוכים בלתי פוסקים בחצר הארמון. הקש ששבר את גב הגמל היה סכסוך שפרץ בין ריצ'רד ובין בן דודו, הנרי בולינברוק, בנו של דוקס לנקסטר. הנרי הסתבך בדו-קרב מול אציל אחר, וריצ'רד החליט להגלות אותו לצרפת כדי למנוע שפיכות דמים. אבל בזמן שהייתו של הנרי מעבר לים, החליט ריצ'רד השני לנכס לעצמו אדמות שהיו שייכות לבית לנקסטר, תרגיל שעורר את חמתו של הנרי הגולה כמובן. כפי שציינתי קודם, לבתי אצולה רבים היה מעין צבא פרטי, וב-1399 גייס הנרי את צבא בית לנקסטר כדי למרוד במלך המכהן. הוא הצליח לשבוט את ריצ'רד, לכלוא אותו בטירה מרוחקת, והכריז על עצמו כהנרי הרביעי. הנרי הרביעי מלך באנגליה במשך 14 שנים, אבל שלטונו לא היה יציב במיוחד. למרות שגם לא הייתה טענה מסוימת לכתר מעצם מיותו נכדו של המלך אדוארד השלישי, הוא לא היה היורש החוקי של הממלכה. בסיס הכוח הטבעי של הנרי היה משפחתו, בית לנקסטר, אבל מולו ניצבו צאצאיו של הדוכס מיורק, שגם הם כזכור היו נכדיו של המלך אדוארד השלישי, וטענתם לכתר הייתה חזקה בדיוק כמו זו של הנרי. גם בנו של הנרי שירש אותו, הנרי החמישי, נאלץ להתמודד מול ניסיונות התמרדות של בית יורק, אבל לא עשה זאת היטב ונחשב למלך חזק ומצליח. הוא כבש שטחים גדולים בצרפת, נשא לאישה את ביתו של מלך צרפת, והביא אושר והשפעה לממלכה האנגלית. כשהלך לעולמו הנרי החמישי, הפך בנו הנרי השישי למלכה של הממלכה המשותפת של אנגליה ושל צרפת. כמו סבו, גם הנרי השישי עלה לשלטון בגיל צעיר, 9 חודשים בלבד ליתר דיוק. לאורך תקופה ארוכה נשלטה הממלכה בפועל על ידי יועציו. הנרי השישי התבגר ותפס את מקומו כשליט הממלכה, אבל הוא היה מלך רופס וחלש. מי שניהל את העניינים בפועל מאחורי הקלעים הייתה אשתו הצרפתייה מרגרט. בואו נסכם את העלילה המפותלת עד כה. בכתר האנגלי מחזיק בית לנקסטר המיוצג על ידי הנרי השישי, מלך חלש והסיסן, ואשתו החזקה, מרגרט. הנרי השישי הוא אמנם מלך אנגליה, אבל כולם יודעים שהוא לא היורש הטבעי של ויליאם הכובש, ושסבו תפס את המלוכה בכוח. מהצד השני של המתרס נמצא בית יורק, העשיר והחזק, שטענתו לכתר האנגלי זהה לזו של בית לנקסטר. שני בתי האצולה, לנקסטר ויורק, היו במסלול התנגשות ברור. הדוכס מיורק היה בהתחלה משרת נאמן של הנרי השישי. למרות שגם לא הייתה זכות לכתר, הוא העדיף את השקט והיציבות השלטונית. הדוכס מיורק הנהיג את צבאה של אנגליה בצרפת בהצלחה רבה, ואפילו מימן את פעילות הצבא מכיסו הפרטי. אף על פי כן, מרגרט ויועציו של המלך, שחששו שהדוכס מיורק יאיים בעתיד על מעמדו של הנרי השישי, שכנעו אותו להדיח את הדוכס מתפקידיו בשנת 1455 ולהחליף אותו באציל אחר. האציל שהחליף את הדוכס מיורק היה מנהיג צבאי הרבה פחות מוצלח. אנגליה סבלה תבוסה אחר תבוסה בצרפת ואיבדה את אדמותיה שם. עיבוד השטחים התרגם באופן ישיר לאובדן הכנסות, ובעקבות זאת בתי אצולה רבים זעמו על הנרי השישי. החל מ-1453 סבל הנרי השישי, אולי בעקבות התבוסות בצרפת, מתקופות של אי-שפיות שבאו לכדי ביטוי בשיתוק ובחוסר יכולת למשול. למגינת ליבה של מרגרט ויועציה, הדוכס מיורק נטל על עצמו את תפקיד עוצר הממלכה עד שהנרי השישי יחזור לאיתנו. כשעברי הנרי השישי, שנתיים מאוחר יותר, שוב נישל את הדוכס מיורק מכל תפקידיו במעמדו הגבוה בחצר הארמון, או ליתר דיוק מרגרט היא זו שנישלה את הדוכס מיורק, וזה כבר היה יותר מדי. מלחמה גלויה פרצה בין צבאו של בית יורק ובין צבא בית לנקסטר. בתי האצולה השונים באנגליה בחרו כל אחד את הצד שבו האמינו והצטרפו ללחימה. סמלו של הדוכס מיורק היה שושנה אדומה, וסמלו של הנרי השישי מבית לנקסטר היה שושנה לבנה, ועל כן מכונה מלחמת האזרחים הזו מלחמת השושנים. בקרבות שהתפתחו הייתה ידו של בית יורק על העליונה, והדוכס הצליח לשבוט את הנרי השישי. למרות שהיה יכול להרוג את המלך, הוא העדיף שוב שלא להכניס את הממלכה לסחרור ולאי יציבות, ועל כן הותיר את הנרי השישי על כיסאו, אבל אילץ אותו להכריז כי הדוכס מיורק הוא יורשו החוקי במקום בנו שלו. המלכה מרגרט לא הסכימה לכך כמובן. הנסיך אדוארד, הבן שלה ושל הנרי, לא היה בדיוק חומר של מלכים. הוא נחשב לסדיסט חמום מוח שנהנה להתעלל באשתו. אבל אמא זו אמא, ומרגרט רצתה שבנה יהיה מלך אנגליה וצרפת, והמשיכה למשוך בחוטים מאחורי הקלעים ולכרות בריתות עם בתי הצולה שהתנגדו לדוקס מיורק. בשנת 1460 שוב פרצו קרבות בין תומכי יורק ולנקסטר, והפעם הצליחו כוחות לנקסטר ללכוד את הדוקס מיורק ולהוציא אותו להורג. הנרי השישי חזר למלוך, אבל לא לאורך זמן. בנו של הדוקס מיורק החליט לנקום את מותו של אביו ולהמשיך במלחמה. בשנת 1461 הוא הביס את הנרי השישי בקרב, שבע אותו והכריז על עצמו כמלך אדוארד הרביעי. הנרי השישי הצליח להשתחרר ואפילו לחזור לשלטון למשך תקופה קצרה, אבל אדוארד הרביעי החזיר לעצמו את הכתר ובית יורק שלט באנגליה. בשנת 1483 מת אדוארד הרביעי והותיר אחריו שני בנים צעירים. מי שאמור היה להגן ולשמור על הנסיכים הקטנים היה אחיו של אדוארד, הדוקס מגלוצ'סטר, אבל בצד שכמו לקוח מתוך העולם האכזרי והנוקשה של משחקי הכס, הדוד השליך את שני הילדים לכלא, רצח אותם קרוב לוודאי, והכריז על עצמו כריצ'רד השלישי מלך אנגליה. לאחר עלייתו לשלטון החל ריצ'רד השלישי לבסס את מעמדו באמצעות עריפת ראשם של כל מי שהיה עשוי להוות לו איום פוטנציאלי. הנרי טיודור, צאצא למשפחת לנקסטר, היה איום פוטנציאלי שכזה. טענתו לכתר הייתה מעורפלת וחלשה בכל קנה מידה, אבל מכיוון שהמלך ריצ'רד השלישי רצח את כמעט כל בני משפחת לנקסטר, הנרי טיודור הסתמן כהטוען לכתר הראשי מטעם בית האצולה. מהסיבה הזו העדיף הנרי טיודור לחיות בגלות מעבר לים, ועם הזמן הצטרפו אליו בצרפת אצילים גולים נוספים שברחו מאימת ריצ'רד השלישי. כוחו של הנרי טיודור הלך וגבר, עד שבשנת 1485 החליט לגייס צבא משלו ונחת בחופי אנגליה. הוא פגש את ריצ'רד השלישי בקרב, הביס אותו והמליך את עצמו כהנרי השביעי. 20 שנים של מלחמת אזרחים עקובה מדם נתנה את אותותיה בממלכה. באופן נדיר, מלחמת השושנים לא פגעה באופן קשה במיוחד באזרחי הממלכה הפשוטים, אבל בתי האצולה הגדולים והמשפיעים ביותר של אנגליה ספגו מכה קשה. כמעט כל הדוקסים והרוזנים החזקים נהרגו בקרב או שהוצאו להורג. אוצר הממלכה התרוקן כמעט לגמרי. הנרי טיודור החליט שהגיע הזמן לסיים את מלחמת השושנים. הוא נסע לאישה את אליזבת מבית יורק, וכך למעשה איחד את שתי המשפחות היריבות. אפשר למצוא אין ספור נקודות דמיון בין עלילת משחקי הכס ובין מלחמת השושנים. למשל, סרסי לניסטר, אשתו של המלך רוברט, היא המקבילה למרגרט הצרפתייה, אשתו של הנרי השישי. שתיהן תכחניות מבריקות המנסות להגן על זכות בניהן לרשת את כתר אביהם. ג'ופרי המרושע הוא אדוארד הסדיסט, בנו של הנרי השישי. נד סטארק הוא הדוקס מיורק, לוחם מרשים ומנהיג מוצלח שנכנס לאימות מול המלכה ומצא את ראשו משופן על עמוד. דנריס הזוממת לפלו של וסטרוס מהיבשת היא הנרי טיודור, אם כי אין לדעת עדיין כמובן אם תצליח כמותו בסופו של דבר. אלו הן רק דוגמאות מעטות לדמיון שבין מלחמת השושנים ומשחקי הכס, וברשת תוכלו למצוא עוד נקודות השקה רבות. ראינו אם כן שההיסטוריה הסוערת והעקובה מדם של בריטניה היא חלק בלתי נפרד ממה שאפיין אותה בשנים מאוחרות יותר. הכיבוש הרומי הביא עמו את התרבות והטכנולוגיה שהיו חסרים באים הנידחים. הפשיטות הוויקינגיות דרבנו את הבריטונים להתאחד ולהתגבש לממלכה אחת במקום שבע ממלכות קטנות ומסוכסכות. מלחמת השושנים, על אף היותה אכזרית ועקובה מדם, חיזקה את מעמד הביניים של הסוחרים ובעלי המקצוע על חשבון מעמד האצולה, ואפשרה להנרי טיודור לבסס את עצמו כמלך חזק. מכאן ואילך לא היו עוד צבאות פרטיים שקראו תיגר על עוצמת הממלכה המאוחדת, וקרנו של הפרלמנט עלתה אף היא. כל אלה הציבו את בריטניה על מסלול של צמיחה והתחזקות, שבתוך מספר מאות שנים אפשר לה להפוך לאימפריה אדירה בעלת טריטוריות בכמעט כל פינה בכדור הארץ. ומה לגבי וסטרוס, אתם מדי שואלים? האם גם כאן, כמו במקרה של בריטניה, הסכסוכים, הפלישות והתחכים יביאו בסופו של דבר הצלחה גדולה וסגסוג למי שישרדו אותם, או שיאפשרו למפלצות מהצפון לחסל את הממלכה המפוררת והמסוכסכת? ובכן, כחלק מהתחקיר אני שוחחתי עם ג'ורג' אר אר מרטין, ואני יודע את התשובה. אבל במחשבה שנייה, אתם יודעים מה? אולי בכל זאת לא כדאי לעשות ספוילר. זהו, עד כאן לפרק זה. את הנושא לפרק בחרה שני שוורץ במסגרת תרומתה לפרויקט מימון המימון של התוכנית. תודה שני. מיד נמשיך אל עדכון חשוב למשתמשי אייפון ואייטיונס, פתרון חידת מרוץ ויקיפדיה מהשבוע שעבר, קטע מתוך הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל, ועוד, אך ראשית, שתי פרסומות קצרות. הפרק בחסות מנורה מבטחים מציע הלוואות בתנאים נוחים לחוסכים בקרנות ההשתלמות. אני יודע, לקחת הלוואה לא נשמע מפתה במיוחד, נכון? אני לא מכיר מישהו שלקח הלוואה ואז יצא לחגוג באיזה פאב. אבל כל כלכלן יגיד לכם שבעניינים פיננסיים אסור לחשוב עם הבטן אלא עם השכל. לפעמים, לא בכל מצב כמובן, אבל לפעמים, לפדות את קרן ההשתלמות הפטורה ממס שצברת במשך 6-7 שנים רק כדי לא לקחת הלוואה, היא החלטה לא חכמה ולא משתלמת. בפרט כשמדובר בכספי הפנסיה שלנו, שנזדקק להם מאוד בעוד כמה עשרות שנים. מנור המבטחים מציע לכם ייעוץ מקצועי לגבי קרן ההשתלמות ותיק החיסכון הפנסיוני כולו, ואם תחליטו לחסוך במסגרת קרנות ההשתלמות שלה, תוכלו ליהנות גם מהלוואה של עד 80% מהסכום שבקרן ההשתלמות, בריבית נמוכה ומשתלמת מאוד של פריים מינוס חצי. בנוסף, מי שחוסך בקרן ההשתלמות של מנור המבטחים מקבל גם ביטוח חיים בסך 100,000 שקל, שזה אף פעם לא מזיק. כדי לשמוע עוד על מה שיש למנור המבטחים להציע לכם, לחצו על הבאנר של מנורה באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com, והשאירו את פרטי הקשר שלכם. הפרק גם בחסות Fireblade, המציעה שירותי אבטחה, זמינות וניטור מתקדמים לאתרי אינטרנט. לאורך השנים היו לי כמה וכמה אתרי אינטרנט, בלוגים למיניהם כמו לכולם. לנהל אתר אינטרנט היה נראה לי אז עניין קל, להעלות כמה פוסטים, תמונות פה ושם, לא מסובך. אבל כשהאתר של עושים היסטוריה החל לקבל כמויות משמעותיות של גולשים, גיליתי שזה כבר לא כל כך פשוט. האתר של עושים היסטוריה מקבל אלפי תגובות ספאם בשבוע, הוא נפרץ פעם אחת וקרס בגלל עומס מבקרים לפחות 10 פעמים, אם לא יותר. הבנתי, בדרך הקשה, שכשהאתר שלך הוא גם חלון הרעבה שלך, כדאי הוא משתלם להיעזר באנשי מקצוע כדי לנהל את התשתית וההבטחה שלו. החבר'ה של Fireblade הם אנשי המקצוע שאתם מחפשים. Fireblade מציע מגוון רחב של שירותים שמכסים כמעט את כל כאבי הראש שבעלי אתרים לא רוצים ולא צריכים להתעסק איתם. עם Fireblade, האתר שלך מאובטח נגד הקרים והתקפות DDoS, זמין ומגיב במהירות גם תחת עומס גדול של מבקרים ומנותר 24 שעות ביממה. בין לקוחותיה של Fireblade תמצאו את eBay ואת יד 2 למשל. לפרטים נוספים על השירותים שמציע Fireblade וחודשיים של התנסות חינם, בקרו באתר בית של עושים היסטוריה ולחצו על הבאנר של Fireblade. תודה למנור המבטחים, אקסלנס, חברה לייעוץ משכנתאות ו-Fireblade על תמיכתן בעושים היסטוריה. כפי שסיפרתי לכם באחד הפרקים הקודמים, תקלה טכנית באתר iCast גורמת לכך שערוץ האייטיונס של התוכנית, גם במחשב וגם באייפון, לא מתעדכן כמו שצריך ביציאת פרקים חדשים. את הערוץ הנוכחי באייטיונס יצרתי לפני 7 שנים, פחות או יותר, כשהייתי שדר צעיר וטירון. היום, כשאני שדר מנוסה, מסוכס ונאה, אם יורשה לי להעיד על עצמי, למדתי את הלקח. השבוע יצרתי ערוץ חדש לעושים היסטוריה באייטיונס, שמקושר ישירות לאתר הבית של התוכנית, ולכן לא תלוי בשירות אחסון כזה או אחר. אתם מוזמנים להירשם לערוץ החדש ולזנוח את הערוץ הישן להנחות. איך נרשמים? זה קל. בתוך אייטיונס, במחשב האישי, או בתוך אפליקציית הפודקאסטים באייפון, חפשו עושים היסטוריה. תקבלו את שני הערוצים, הישן והחדש. קל לזהות את החדש לפי הלוגו שלו, האדם החושב בשחור ובאדום. לחיצה על הערוץ החדש תביא אתכם על כפתור ה-subscribe, לחצו על הכפתור וזה הכל. מכאן ואילך, בכל פעם שיוצא פרק חדש, העדכון יגיע אליכם באופן אוטומטי. העדכון הזה אגב תקף גם למשתמשי אפליקציות פודקאסטינג במכשירי אנדרואיד. חפשו באפליקציה שלכם את הערוץ החדש של עושים היסטוריה, ואם לא מצאתם אותו, הזינו לאפליקציה את כתובת ה-RSS החדשה של התוכנית באופן ידני. הכתובת היא www.ranlevi.com/feed/podcast. תוכלו למצוא את הכתובת הזו גם בעמוד הראשי של אתר הבית שלנו. בפרק שעבר הצגתי בפניכם את אתגר מרוץ ויקיפדיה הבא. להגיע מהערך על שתל השבלול אל הערך שעוסק באנימיזם, האמונה שכל דבר בטבע, מחי והדומם, מכיל נשמה כלשהי. יוני שטרן, מאזין ותיק, היה הראשון שהציע פתרון, והפתרון שלו גם היה קצר ביותר, 3 דילוגים בלבד. בערך השתל השבלול, נושא הפרק הקודם, נכתב כי בארצות הברית עלות השתלת השתל היא בין 45 ל-125 אלף דולר. לא זול. בישראל, ספרד ומדינות אחרות, העלות הזו מכוסה במקרים רבים על ידי המדינה, אבל בארצות הברית המושתלים הפוטנציאליים צריכים לקוות שיש להם ביטוח בריאות. למרות העלות הגבוהה, מחקר הראה שהשתלה בילד בן 3 עשויה לחסוך עד 50 אלף דולר בעלות של חינוך מיוחד, שכן הסבירות גבוהה שילד ישתלב במסגרות החינוך הרגילות. הקישור אל ארצות הברית מביא אותנו אל התפלגות הדתות השונות במדינה הגדולה הזו. כצפוי, רוב האזרחים בארצות הברית הם נוצרים, אחריהם יהודים, בודהיסטים ואיסלאמים. ויקיפדיה מציינת גם שיש בארצות הברית אנשים שמאמינים בדת הוויקה. מהי דת הוויקה? אתם אולי שואלים את עצמכם? ובכן, מסתבר שגם מאמיני דת הוויקה שואלים את עצמם את אותה השאלה בדיוק. הוויקה מבוססת על רעיונות פגנים עתיקים. למילה הוויקה יש שורשים משותפים עם המילים וויץ', מחשפה, וויזארד, מחשף, עובדה שנותנת לכם מושג כללי לגבי הרעיונות העקרוניים של הדת. אבל הוויקה היא דת יחסית צעירה, בת פחות מ-100 שנים, והמאמינים בה עדיין לא הגיעו להסכמה לגבי דברים שלנו, אחרי כמה אלפי שנות יהדות, נראים די בסיסיים, כמו למשל באיזה אל הם מאמינים. יש כאלה שמאמינים באמא אדמה, אחרים מאמינים באל בעל קרניים, ואחרים מאמינים שהשניים האלה הם בעצם שני פנים של אותו האל. זו אולי נשמעת כמו תסבוכת תיאולוגית משעשעת היום, אבל חכו חכו, בעוד 3,000 שנה מיליונים ימותו במלחמות דת על הקשקוש הזה. בכל אופן, אחד מעקרונות הוויקה הוא האנימיזם, האמונה שבכל דבר, מבני אדם ועד נערות, קיימת נשמה, וכך הגענו לערך היעד במרוץ. כל הכבוד ליוני על הפתרון הזריז והמרתק. בשרשרת הדיון על החידה בפורום, התפתח גם מיני דיון מעניין על תוכנות שמסוגלות לפתור את המרוץ. תמיר ועמיעד כתבו כל אחד תוכנה שכזו. אז אתם יודעים מה? אני אחרוג ממנהגי ואני אתן בפרק הזה שתי חידות מרוץ ויקיפדיה. החידה הראשונה היא לבני האדם. עליכם להגיע מהערך על משחקי הכס אל הערך העוסק בנבל, כלי הנגינה העתיק. החידה השנייה יעבו התוכנות והמתכנתים, ואני לא מתכוון לעשות לכם חיים קלים. עליכם להגיע מהערך על משחקי הכס, לערך על הגרסילן אוסטס, שזה זן נכחד של תנין מלפני 150 מיליון שנה בערך. בהצלחה לרצים, והתוכנה הטובה ביותר תנצח. קישורים לערכים הרלוונטיים ולפתרונות שלכם בפורום התוכנית שבאתר. בפרקים הקודמים כבר הצגתי בפניכם את פה ושם בארץ ישראל, פודקאסט משובח בהגשתו של יפתח מזור, שעוסק בארץ ישראל מהזווית הייחודית של ביולוגיה וביוטכנולוגיה. פה ושם הוא חבר ברשת הפודקאסטים שאני ודני תימור מקימים בחודשים האחרונים, ששותפים בה גם קטעים בהיסטוריה של יובל מלכי והשבוע של איתן לויט ודוד כץ. בסוף הפרק תוכלו לשמוע קטע קצר של פה ושם בארץ ישראל, ובו יספר יפתח על ביומימיקה, באופן שבו הטבע יכול להוות השראה להמצאות ורעיונות חדשים גם אצל בני אדם. קישור לאתר הבית של פה ושם בארץ ישראל תמצאו בפוסט של הפרק הזה. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן באמצעות רכישה בחנות של עושים היסטוריה, כמו אחד ממוצרי האודיו האיכותיים של אודיו אנג'ן, או על ידי רכישה של אחד מספריי. למשל, האוניברסיטה הקטנה של המדעים. האוניברסיטה הקטנה הייתה פרויקט שאפתני מאוד שלי, בהשראת ספר שקראתי כשהייתי ילד, ספר שהשפיע עליי עמוקות. אייזיק אסימוב מפורסם בעיקר בזכות סיפורי המדע הבדיוני שלו, אבל מה שמשך אותי אליו היו בעיקר ספרי המדע הפופולרי שלו. אסימוב היה ונותר סופר המדע הטוב ביותר מאז ומעולם, לדעתי. ספר אחד מסוים שלו הוא לדעתי יצירת מופת, המדריך של אסימוב למדע, ספר שבו אסימוב מכסה כמעט את כל התחומים במדע, מביולוגיה ועד אסטרונומיה. קראתי אותו שוב ושוב בתור ילד. האוניברסיטה הקטנה מבוססת על קונספט דומה, סקירה מקיפה של כל העקרונות החשובים בכל התחומים העיקריים של המדע והטכנולוגיה, מתורת היחסות, דרך אבולוציה, מדעי המחשב, גיאולוגיה, רפואה ועוד ועוד. הספר מדהים גם למבוגרים וגם לבני נוער, ולא מעט קוראים, כולל גם אברי גלעד למשל, ציינו שלדעתם האוניברסיטה הקטנה היא ספר השירותים המושלם, שכן אפשר לקרוא אותו בכל פעם קצת. אתם מוזמנים לרכוש את האוניברסיטה הקטנה בחנות שבאתר, הספר מגיע עם הקדשה אישית ממני כמובן, ולשים אותו אחר כבוד בבית השימוש אצלכם בבית. זה בסדר, אני לא נעלב. אבל אם האורחים שלכם יבלו פרק זמן לא הגיוני על האסלה, אל תאשימו אותי, כן? את התחקיר לפרק עשתה ענת וייסברג, ערכה אותו דינה בר מנחם. עוד בצוות עושים היסטוריה, כפיר נוח ונועם דגן על עריכת הסאונד, ניר דהן על החידות, ניר העמית ונתן פוזניאק על התחקיר, נועם קופרשטיין מאייר את הפרקים, דני תימור מנהל את הצד העסקי של התוכנית, ואני רן לוי על הכתיבה וההגשה. זהו, אנחנו נשתמע בעוד כשבועיים. להתראות.
היי רן ולכל המאזינים. בפרק הבא אקח אתכם למסע קצר בעקבות סדרת פרקים שאני עובד עליה בחודשים האחרונים, שכל עניינם הוא סטארט-אפים שהרעיונות שלהם הגיעו מהתבוננות בטבע. אז בואו נתחיל. בדרך כלל אנו רגילים שהטבע הוא מקור השראה למשוררים, סופרים, ציירים, פסלים, אבל חשבתם פעם שהטבע יכול להיות מקור השראה גם לסטארט-אפיסטים? מיליוני שנות מחקר ופיתוח במעבדה של החיים, עם מיליארדי מוצרים שיעילותם במציאות נבדקה בקפידה ובאכזריות על ידי מחלקת ה-QC של הברירה הטבעית, הפכו את עולם החי והצומח לחברת הסטארט-אפ הגדולה, המצליחה והמגוונת ביותר בעולם. טכנולוגיות מתקדמות שיודעות לנצל את חוקי הטבע הבסיסיים כמו הפיזיקה והכימיה, כאילו הייתה להם היכרות אישית עם החוקים האלו. למשל, שימוש בחשמל על ידי העצבים, שימוש באנרגיית חום לטובת הגוף החי, ידע באופטיקה מתוחכמת המאפשרת הראייה, איברים המצייתים לחוקים אווירודינמיים, רובוטים ננומטרים שמצליחים לזרז ריאקציות כימיות בדמות אנזימים, והדוגמאות הן אינסופיות. אבל השיא של כל זה הוא שילוב כל המערכות יחד ליצירת המוצר המדהים ביותר, החיים עצמם. אולם למרות שהביולוגיה מלאה ברעיונות מדהימים שיכולים לשנות את חיינו, לא הרבה מחפשים את הרעיונות שלהם שם. מה לדעתכם אחוז האפליקציות בגוגל סטור שההשראה אליהם הגיעה מהטבע? כנראה שאפסית. ההתעלמות מהטבע כמקור לרעיונות היא לא חדשה. בדרך כלל אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו. עשרות אלפי שנים האדם ראה את צמחי הגלגל גומעים מרחקים עם הרוח כדי להפיץ את זרעיהם, אבל הוא לא חשב ליצור בהשראתם כלי תחבורה מתגלגל. ואחרי שכבר הומצא הגלגל, האדם ראה במשך אלפי שנים מכסים רועדים של סירי בישול, ולא חשב לנצל את הכוח הזה להנעת הגלגלים. אבל זה כבר תרמודינמיקה, והיום נתמקד רק בביולוגיה. התחום המדעי שעוסק בפיתוח רעיונות ביולוגיים לרעיונות טכנולוגיים נקרא ביומימטיקס, ביו זה חיים, ומימטיקס הכוונה חיקוי, זאת אומרת חיקוי חיים. את המונח טבע לראשונה אוטו סמית, ובשנת 1974 הוא נכנס אפילו ל-Webster's Dictionary. מאוחר יותר בשנת 1982 הופיע מונח ביומימיקה, שהפירוש שלו די דומה, והוא זכה לפופולריות רבה בעקבות ספרה של ג'אניס בניוס מ-1997. Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. בניוס הגדירה את הביומימיקה כמדע חדש שלומד מודלים מן הטבע ומחקה אותם או מקבל השראה מהם כדי לפתור את בעיות האדם. היא הציעה להביט בטבע ציטוט כמודל, כאמת מידה וכמורה רוחני. Model, Measure and Mentor. אנשי הביומימיקה לא שואלים כיצד אנחנו יכולים להשתמש בטבע, אלא מה אנו יכולים ללמוד מהטבע. ומסתבר שיש גם עמותה בארץ ששמה לה למטרה לקדם את החינוך לביומימיקה בישראל. ויש לה אפילו מידעון בפורמט של בלוג, שאפשר להירשם אליו ולהתעדכן בכל מיני חידושים שיגיעו בהשראת הטבע. הנה כמה דוגמאות מהפוסטים האחרונים באתר.
מחקרים מוכיחים שהמכניקה המובנית של צוואר הנמלה מאפשר לה להרים משקל של עד פי כ-5,000 ממשקל גופה. כשתרנגול הודו כועס או מתרגש, צבע ראשו משתנה מאדום ללבן וכחול. מהנדסים מאוניברסיטת ברקלי חושבים שאפשר להשתמש במנגנון הזה לייצור חיישנים חדשניים לזיהוי חומרים נדיפים. איך הם עושים זאת? דבק חדשני המחכה את יכולת ההצמדה של הסממית ומפותח בחברת גקו ביומדיקל יצמצם את רמת הסיכון של ניתוחי לב, את זמן הניתוח ואת התוצאות לאורך זמן.
בכותרת של המידעון כותבים חברי העמותה ש... ציטוט, ביומימיקה היא דיסציפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות. שימו לב שהפעילים קושרים את הביומימיקרי לקיימות. המחשבה הזו מגיעה מהנחת היסוד כי הפתרונות הטבעיים מקיימים ועומדים בסטנדרטים אקולוגיים. גם בניוס בספרה המכונן הדגישה את הקיימות כאחת מיעדי הביומימיקרי. אבל האמת צריכה להיאמר. בין ההשראה לטכנולוגיה או כל דבר אחר לטובת האדם, לבין קיימות, לדעתי, אין שום קשר. כשהטבע בתוך עצמו זה משהו אחד, וכשאנחנו שואבים רעיונות מן הטבע, זה משהו אחר, זה כבר לוקח את זה למקום אחר לגמרי. הכל תלוי אך ורק בעיני המתבונן. למשל, בשנות ה-30 בגרמניה היו שהפכו את העיקרון האקולוגי-אבולוציוני של החזק שורד לחלק מהאידיאולוגיה החברתית שלהם, לטובת האדם. בואו ניקח דוגמה נוספת, הפעם מכותרת המידעון שהזכרתי. הנה אחד הפוסטים האחרונים.
במדבריות נימיביה שותפים מיליוני טרמיטים לבניית הקן שמגיע לעתים לעומק של מספר מטרים. במהלך שנת הבנייה של קן כזה, טרמיטים רבים ימותו, רוחות וגשם יקשו על תהליך הבנייה ויפגעו בה, ובכל זאת המשימה של בניית הקן לנחיל הטרמיטים תושלם בהצלחה.
גם לכם זה היה נשמע מקור ההשראה של פרעו להעביד את בני ישראל בפירמידות?
במקרה הספציפי הזה, ההשראה מהטרמיטים התמקדה ביכולתם ליצור מבנה מורכב כקבוצה, ללא הנחיה ופיקוח, ובלי תקשורת רציפה, אלא על ידי שינוי הסביבה. אבל תחשבו לאן היה אפשר לקחת את הדוגמה הזאת אם רק היו מתבוננים באנשים הלא נכונים. דבר אחד כן אפשר להגיד על חברי העמותה. ברגע שאתה מנסה לקשור את התחום לקיימות, זה מכוון את האנשים להיות האנשים הנכונים. ובזה יבורכו.
אז כמו שאתם מתארים לעצמכם, הביומימיקרי הוא עולם מרתק ואין גבול לדמיון של הטבע ולאפשרויות שהרעיונות האלה יכולים להעניק לנו. בסדרת הפרקים העוסקים בסטארט-אפים מהטבע,
נשמע על דברים מרתקים שהטבע גילה לפנינו, על אנשים עם נפש מיוחדת שידעו להביט בטבע, לגלות את הגילויים של הטבע, לשאוב ממנו רעיון ולהפוך אותו לסטארט-אפ.
שניים מהפרקים כבר תוכלו למצוא באתר. אז ביי בינתיים, ונתראה בפינה הבאה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.